דף תתוו עמוד ב' 10 שורות מלמעלה. אנחנו אתמול התחלנו את המשנה בפרק שני. במשנה מבואר סדר השבע תעניות האחרונות שמוצאים את התיבה לרחובה של עיר. המשנה מפרטת את השש ברכות הנוספות שהיו מוסיפים. המשנה אומרת שהיה בחתימה שבע חתימות חדשות, אבל הכל התבהר עוד פעם בדברי הגמרא. ודנו מתי היו תוקעים ומריעים במקדש ובגבולין, כל הדברים עוד יחזרו במהלך הגמרא. אומרת המשנה, זה עדיין בתוך המשנה בתתווה ועמוד ב' 10 שורות מלמעלה, ובעצם כל הפרק. שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמר מתענים ולא משלימים, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. כידוע, במקדש היו 24 משמרות, תקנת דוד ושלמה, כדי שלכל כהן מצד אחד יהיה הזדמנות לעבוד עבודה, ומאידך שיהיה תמיד כהן שנמצא ועובד עבודה, חילקו את הכהנים ל-24 קבוצות, משמרות. כל שבוע משמרת אחת, נכנסים בשבת ויוצאים בשבת שלאחריו. כל משמרת מורכבת מבתי אב, בית אב זה ראש משפחה. ראש בית אב עובד יום אחד בשבוע. הוא, בני משפחתו, על פי גורל כמובן, או קורבנות כאלה שמביאים להם ידידים, קרובים, מכירים שרוצים דווקא כהן פלוני. זה היה סדר העבודה. אין כוונתי עכשיו להיכנס לרשי פה בקומח. תם ספר כבר בסימן רי, שורחיים עמד על הדברים. רשי אצלנו אומר, אנשי בית אב, המשמרה מתחלקת לשבעה בתי אבות. זה הרש"י היחידי שמשתמש בלשון שבעה בתי אבות, כי בדרך כלל, במנחות בקוף זין ששם המקור, כך למדנו בפסחים ועוד, כך דיברנו במסכת שקלים, שהיה 13 קופות, 13 שופרות במקדש, שבע נתנו לנו הסבר מה הם, כל אחד מיוחד לדבר מסוים, שישה שופרות נשארו פנויים לקיץ המזבח, ושם שאלנו בשביל מה צריך שש קופות, לקיץ המזבח. בין הטעמים היה כדי שלא יהיה מרווה בין הבתי אב. כל בית אב היה לו קופה לעצמו. אז רואים שהיה שישה בתי אב, ובשבת כולם עבדו ביחד, אז עמדו למה רשי פה אומר אחרת ממקום אחר. אבל זה שיטת רשי אצלנו במשמר. המשמר לא עובד עבודה במשך השבוע, רק ביום של הבית אב שלו. אלא אם כן, יש עומס במקדש. לכאורה, מגיע קבוצה, כל קבוצה יכולה להביא איתה עשרות מאות קורבנות. יש לחץ אדיר, אי אפשר להשתלט על זה. אז הבית אב, אלה שעובדים עבודה באותו היום, מבקשים מאנשי המשמר שנמצאים במשך השבוע, להצטרף אליהם לעבוד עבודה כדי להשתלט על הכמות הקיימת. ולכן אומרת המשנה, בשלוש תעניות הראשונות, שזה תחילת בקשת הגשמים, בראש חודש כיסלב, אנשי משמר מתענים ולא משלימים, אבל אנשי המשמר של פוטנציאל העבודה, אני צריך אותם ערניים, אני לא יכול לקבל אותו תשוש. הם מתחילים את העבודה, הספסמס אומר, בחצות היום הם מתחילים לאכול. יכול להיות שתצטרך ויכול להיות שלא, אבל אם תצטרך שהוא לא יתש כוחו. לעומת זה, אנשי בית אב, אלה שעובדים עבודה בפועל, כלל וכלל אינם מתענים. לעומת זה, כשבא השלוש האמצעיות, שלוש שניות, אנשי משמר מתענים ומשלימים, זה חמור יותר. אנשי בית אב מתענים ולא משלימים, כי הם עובדים עבודה. שבע האחרונות שהן החמורות מכל, אילו ואילו, גם אנשי המשמר וגם אנשי בית אב מתענים ומשלימים דברי רבי יהושע. והחכמים אומרים שזו ההלכה, שלוש תעניות הראשונות, אילו ואילו לא היו מתענים כלם, זה לא מספיק חמור. לעבוד עבודה, להיות ערני, להיות שומר משמרת הקודש, חמור יותר. אחרי זה בשלוש שניות אנשי משמר מתענים ולא משלימים, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלם, הם עובדי עבודה. שבע האחרונות אנשי משמר מתענים ומשלימים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלימים, כדי שיהיה כוחם לעבודה והלכה כדברי חכמים. אומרת אגב זה המשנה דין נוסף, אם כבר חילקתי לך בין אנשי משמר לאנשי בית אב, אז תדע לך שאנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים, ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה. אמרנו שאנשי בית אב ואלה עובדים עבודה, ואנחנו יודעים שאסור לעבוד עבודה במקדש אדם ששתו יין, יבואר עוד בגמרא. ומכיוון שהוא אסור בשתיית יין, אז הוא לא יכול לשתות יין ביום שהוא עובד עבודה. בלילה, והלילה הכוונה הלילה שלאחר יום העבודה, לא הלילה לפני. הלילה שלאחריו, יש אפשרות שהוא ממשיך לעבוד כרגיל. אם היה עומס קורבנות, אז את האימורים, את הפדרים, לשחוט שוחטים ביום. לברוק זורקים ביום לפני שאנחנו מקריבים את קורבן תמיד של בין הארבעים. להקריב את האיברים, את האימורים, את החלבים, זה מותר לבוא ולעשות גם בלילה. ממילא יש אפשרות שהוא עובד כל הלילה. בנוסף, גם אם לא היה כזה דבר, כל האיברים שנמצאים על גבי מזבח צריך להפך במזלג, צריך לסובב את זה, צריך להשתמש בזה, להפך אותם כדי שיתעכל הבשר. עד כדי כך, אני לא יודע אם זוכרים, אבל במסכת יומה דיברנו, היה שם נידון בגמרה, שאותו כהן גדול, שממנים לו ממונה, תחתיו, שמה יערה בו תקלה, והיה וקרה תקלה בכהן גדול, הדין הוא שנכנס כהן אחר תחתיו, ואם זה קרה בשלב שהוא כבר מתחיל לעשות את עבודת היום, אז הוא לבוש ארבעה בגדים, ולגמרה הייתה שאלה, הרי הוא לא כהן גדול, כי כהן גדול יכול להיות באחד משני אפשרויות, או שהוא משוך בשמן המשחה, זה היה בבית ראשון כשהיה לנו, או מרובה בגדים. שואלת שם הגמרא, מה יהיה? אבל עכשיו הוא עובד עבודה רק בארבע בגדי לבן. הוא לא מרובה בגדים. אומרת הגמרא שמלבישים אותו בשמונה בגדים, הוא עולה למזבח, מהפך בצינורה. יש לזה תוקף של עבודה, ומכיוון שיש לזה תוקף של עבודה, אז אסור לשתות שם יין. ומכיוון שאסור לשתות יין, לכן אנחנו באים ואומרים שאותו כהן שעובד בפועל, לא שותה לא ביום ולא בלילה. אבל אנשי המשמר זה רק פוטנציאל לעבודה. אז ביום לא שותים יין, אולי נזקק להם. ואם הוא שתו יין, הוא לא יכול לעבוד עבודה. בלילה זה כבר ברור, אם לא הייתי צריך אותו ביום, בלילה ודאי שאני לא צריך אותו. ממילא אין להם בעיה לשתות יין. עוד אומרת המשנה, אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים מלספר ומלחבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת, משנה מאוד חשובה. דהיינו, בגמרא יבואר הטעם, אבל אנחנו יכולים להקדים ולומר שאנחנו לא רוצים שאדם ייכנס מנובל לעבודה, כמו שאנחנו לא נותנים לו להסתפר בחג, שלא ייכנס מנובל לחג. הרעיון, הוא עובד, הוא עסוק. אם אתה תגיד לו שהוא יכול להסתפר במקדש, אז כשהוא הולך למקדש, אז הוא יסתפר. זה הביאור כזה. יש אנשי משמר, זה הכהנים שעובדים עבודה כפי שדובר. יש גם את הלוויים, זה אנשי המעמד, הם שרים שירה. כשמנסחים את היין על גבי מזבח וקורבן התמיד, הלוויים היו פוצחים בשיר. יש גם את הישראלים שעובדים במקדש, דהיינו. אנחנו כל יום שולחים קורבן, אנחנו וכולנו. קורבן התמיד, קורבן ציבורי. הקורבן הזה קרב בבוקר ובין הארבעים. האם יעלה על הדעת שאני אבוא ויבקש מהמלך, אתה חונן לאדם דעת, תן לי קצת דעה, בינה, סקר, ראה ועוניינו, סלח לנו, רפאינו, קצת פרנופה. אבל מה? אני ממשיך לשבת בבית, ואני שולח את הבהמה שלי לבית המקדש. זה לא צורה. זה לא דרך ארץ, אי אפשר לנהוג ככה. מי דחגיס, אז מה אתה רוצה? שכל כלל ישראל יבואו כל יום בבוקר ובין הארבעים, פרנופה מניין, לא תאו ברעה לשבת צהר, צריך גם לעבור, צריך להתקיים. אז מה המוצא של הדבר? באו חכמים ואמרו, שלוחו של אדם כמותו, אנחנו מעמידים שליח, שהתפקיד שלו להיות עומד במקומנו. גם בכלל ישראל היה משמרות. כל משמר היה עובד את עבודת המקדש שבוע אחד בשנה. הווה אומר שאנשי המשמר היו קבוצה בירושלים, נקראו אנשי המעמד. הם נמצאים נוכחים בשעת הקרובת הקורבן, כדי שיהיה בעל הבית עומד על קורבנו. חוץ מזה, בערי ישראל, בכל עיר, היה קבוצה של אנשי המעמד שהם היו בבית כנסת כל השבוע, מתענים שני, שלישי, רביעי, חמישי, לא ראשון ושישי, כי ראשון אחרי שבת להתענות זה סכנה, שישי לא נכנסים לשבת כשהוא מעונה, התפקיד שלהם להרבות בתפילת החנונים, עבור כלל ישראל. זה מה שכתוב פה. אנשי משמר, אנשי מעמד, אלו שהתפקיד שלהם להיות עומדים על הקורבן, אלו אסורים מלהסתפר ולהתחבס. נפלא. מסיימת אבל המשנה בתוך זה, ובחמישי מותרים מפני כבוד השבת, ואומר הזה רשי, ובחמישי של משמרתם מותרים. למה? כי דרך רוב בני אדם להסתפר בחמישי ולא בערב שבת מפני התורח. בא לנו לשכוח, לחבס, ביום שישי זה בלתי אפשרי. היה יום כביסה. באותו היום יורדים לנהר, דופקים על הכביסה יום שלם. עבודה רבה. זה לא מכונת כביסה, אתה שם והולך בדקה. אז ממילא ביום חמישי עושים כביסה, לא ביום שישי. אותו דבר, כל צורכי החג, כל הקנייה, הכל צריך להיות ביום חמישי. יום שישי זה עבודה בפועל, הכל צריך לעשות בבית. ומכיוון שכן, אין זמן להסתפר. אז לכן התירו להסתפר ביום חמישי. למה זה כל כך חשוב? יש בהלכה, בריש סמך, בהלכות שבת, מובא בהלכה דבר כזה. מצווה לרחוץ הגה, אומר הרמה, כל גופו. ואם אי אפשר לו, ירחוץ פניו וידיו ורגליו בחמים בערב שבת. יש מצווה להתרחץ במים חמים. ומצווה לחוף הראש. יש מצווה לחפוף את הראש. ולגלח הציפורניים בערב שבת. יש מצווה לגזוף ציפורניים. הגה, אומר הרמה, ואם היו שערות ראשו גדולות, מצווה לגלחן. יש מצווה מיוחדת. אדם יכול להסתפר ולקיים מצווה. הוא מסתפר לכבוד השבת. הוא קוצה ציפורניים לכבוד השבת, הוא מקיים מצווה. וכשנוטל ציפורניו הלכה לידיעה באלמה, לא ייטול אותם כסדרן, כידוע. לא מגוזזים את הציפורניים על פי קבולה, אחד אחרי השני, אלא מדלגים. מקובל ויתחיל בשמאל בקמיצה, דהיינו ביד השמאלית יתחיל בקמיצה, זה הקמיצה, וביד ימין יתחיל באצבע. אז עושה ב' ד', ואחרי זה הוא חוזר א' ג' ה'. ופה בדיוק הפוך. כך כתוב. יש לזה רמז. ד' ב' ה' א'. מזכיר המשנה ברורה בתוך הדברים. בערב שבת וביום ה' מקפידים שלא לתלן. למה לא גובבים ציפורניים ביום חמישי? מסתום כולם מכירים את זה. מפני שהציפורניים מתחילים לחזור ולצמוח ביום ג' לגילוחן. ואם כן, אין זה תיקון כבוד שבת שחוזר לצאת. אני אומר, יש דברים שלא צריך להבין, צריך לדעת ככה כתוב. כי זה מסתום על פי קבולה, זה לא בפשט הדברים כמובן. כי זה שאתה גובב את הציפורניים מלמעלה, זה לא מפסיק את הגדילה מלמטה. הציפורן גדלה כל הזמן, השערות גדלות כל הזמן, גם מת. השיער שלו ממשיך לצמוח, זה לא נוגע לגזיזה. אבל זה כתוב. אז כתוב שביום השלישי יש בזה עניין סגולי, ולכן ביום חמישי לא לגזוז ציפורניים. יש שכתבו שלא לקוץ ציפורניים ידיים ורגליים ביום אחד, אז כתוב שאת הרגליים עושים ביום חמישי, את הידיים ביום שישי. אחרי זה מוזכר הלכה חשובה, שורף ציפורניים חסיד, קוברן צדיק, זורקן רשע, שמה תעבור למישה מעוברת ותפיל. כל עניין הציפורניים יש לנו בזה עניין סגולי. אבל כל זה אנחנו מזכירים כדי להגיע פה לתז. התו במקום מביא דבר כזה. הבאר היטב מזכיר את ההלכה, כתב בצבוע רבי יהודה החוסי, אנחנו רק מזכירים עניינים, אבל צריך לדעת את זה. צוואת רבי יהודה החוסי זה צוואה ארוכה מאוד. ברוב מקומות ישראל לא נהגו לשמור צוואת רבי יהודה החוסי. יש משפחות שמתייחסות לשם וכן מקפידים. לדוגמה, אדם שיוצא מהבית ונעל את הדלת, כתוב בצבוע שאם הוא שכח משהו שלא יחזור לקחת. אז יש כאלה שמקפידים, יש כאלה שמקפידים. אנחנו עכשיו מדברים על דברים שבדרך כלל, למשל, יש מושג שלא יקראו את השם של החתן ואבא של הכלה או הכלה ואמא של הכלה באותו השם. זה צבוע רבי יהודה החוסי. עד כדי כך שהיה מי ששאל למה התורה צריכה לאסור שתי אחיות. טייפוקלי, אסור לקחת אחות, בן ובת שלא ינסו. יש דין, אסור לאח גילוי הרייס. אסור לאח לשאת את אחותו. מה צריך פסוק מהתאיר? צבוע רבי יהודה החוסי. שניהם האבא, זה שם משותף. גם האמא. אבל זה צבוע צבוע, ומקפידים, וזה מאוד הקפידו על הדברים. יש עוד דבר שמקובל היה בישיבות, לא כל מקום הקפידו, אבל היה מקובל, וזה מזכיר הבאר היטב. כתב בצבוע רבי יהודה החוסי שלא ליטול הציפורניים, ולא לגלח בראש חודש. בדרך כלל שראש חודש היה ביום שישי, כולם היו מגולחים ביום חמישי, כי לא היו מתגלחים בישיבות אז. אז יש דברים שהקפידו. כל זה למה אנחנו מספרים. בתוך הדברים הוא מביא בהמשך, כתב בשם ספר הגן, כך מביא הבאר היטב ברי סמך, כותב ככה, שלא לתלן הציפורניים ביום ה', מפני שגדלים בשבת. וכתב התו, דלפי זה, גם בגילוח שערות אין לעשות ביום ה', עיין שם. דהיינו, להתגלח בפנים אין בעיה, כי אתה גם ביום שישי חוזר ומתגלח. אז זה לא יום השלישי. אבל שיער הראש, אתה לא תחזור ותסתפר עוד פעם ביום שישי, אבל תגלח את שיער הראש, זה מה שכתוב פה. שואל עליו כרה בעיר היטב, קושייה אדירה מהסוגיה שלנו. פלא גדול, ואינו מוכרח, דאנשי משמר היו מסתפרים ביום עד. ועוד המלך מסתפר בכל יום, נלמד בדף הבא. פלא גדול, וכבר עמדו על הדברים, אבל ככה נשארו קושייה על דברי התז. ממשיכה המשנה ואומרת, שורה רביעית מהרחבות, כל הכתוב במגילת תענית, הזכרנו כבר שהיה מגילה, ששם כתבו את כל הימים טובים, שהיה בזמן בית שני. לא כל יום טוב היה באותו משקל. יש ימים טובים שהם היו חמורים, שאפילו לא מספידים בהם. יש ימים טובים שרק לא מתענים, אבל להספיד היו מספידים. אז כל הכתוב במגילה תענית, איזה ימים? דלא למספד בימים שאסורים בהספד. לפניו אסור, לאחריו מותר. יום לפני זה גם לא מספידים, כדי שלא יגיע למצב שהוא ישכח ויבוא להספיד ביום האסור. אז נתנו לו התראה יום מראש. לאחריו ונפקמין המותר. רבי יוסי אומר, לפניו ולאחריו אסור. אבל ימים שאסור להתענות בהם, לפניו ולאחריו מותר. רבי יוסי אומר, לפניו אסור, לאחריו מותר. נקודה. עוד אומרת המשנה, אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי שלא להפקיע שערים. אלא שלוש תעניות הראשונות, שני וחמישי ושני, ושלוש שניות, חמישי, שני וחמישי, אומר תנא קמא, אין לי נפקא מינה. הרי כל הבעיה זה להתחיל. אז לא מתחילים ביום חמישי. אבל אם כבר עשיתי סדרה אחת, שני, חמישי ושני, ועכשיו לא ירדו גשמים, אני מפותח בסדרה השנייה, אז אני יכול להמשיך חמישי, שני, חמישי, ואז הסדרה של השבע, שני, חמישי וכו'. אבל רבי יוסי חולק. רבי יוסי אומר, לפניו ולאחריו אסור. רבי יוסי אומר, סליחה, כשם שאין הראשונות בחמישי, כך לא שניות ולא אחרונות. אין מושג, תמיד שני, חמישי ושני. כך כתוב פה. האמת היא שאת המשנה הזאת, עד שלמדתי הפעם הזאת, אף פעם לא הבנתי את המשנה הנורמלית. זו האמת. אני אקרא לכם את רש"י, מי שיכול לשכנע אותי בפשט, הייתי שמח. רש"י בשורה הראשונה מהרחבות. מסביר רש"י, מה זה נקרא שלא להפקיע שערים? כשרואים בעלי חנויות שקונים למוצאי יום חמישי, מה הם קונים? שתי סעודות גדולות, אחת ליל חמישי ואחת לשבת, סבורים שבא רעב לעולם, ומייקרים ומפקיעים השער. אז כבר התוספות יום טוב במקום בא ואומר על רש"י, שאני צריך לומר שהבעלי חנויות שלהם היו כולם נוכרים. כי אם הוא יהודי, הוא לא יודע שגברו תענית על הציבור? הוא לא קיבל אימייל, באיזה קהילה הוא שייך? מסתום הוא יודע, אז מה חייב להיות? שהוא גוי, אז הוא לא בעניינים. אני מתנצל, אבל רצוני להבין דבר אחד. צריך לומר שגם הבעלי חנויות היו אילמים. כי מה הפירוש? נכנס קליינט לחנות. כמו שהספר יודע את כל הסודות, ואם לא הספרי, גם הבעלי חנווני, הוא בעניינים, הוא מכיר את הרכילות. נכנס אליו בן אדם, הוא לא יכול להגיד, תגיד לי, מה הבולמוס הזה? אתה נכנס, אתה ינקל נכנס, כולם לוקחים היום כפול, מה קרה? אז אני אומר, שמה, קבעו צום, מה רש"י רוצה? מה הקושי להסביר את הדבר? א', ממשיך רש"י ומסביר, אבל מי שהתחילו להתענות, יודעים שאינו אלא מפני התענית. כמדומי לי שאצלנו המורה בכיתה א' הסביר, שכשיש בצורת לא יורדים גשמים, אז לא גדלים חיטים. ואם לא גדלים חיטים, אין מסעית שמגיעה לתחנת קמח. וכשאין בתחנת קמח, אז אין לה נחתום, וכשאין לה נחתום, אין בחנות. כך הסבירו לנו. לא צריך להיות מוכשר גדול. אז עכשיו מה הסיפור? לא מתחילים ביום חמישי, שהחנווני לא יחשוב שבא רעב לעולם. ואם התחלתי ביום שני, אז הוא שואל, ביום שלישי רביעי כבר, ואת פתח לו, אתה מספר לו על התענית, ואז הוא יודע שביום חמישי צמים, כי אין גשם. ואם אין גשם, מה המסקנה? שרעב בא לעולם. מה? אז ודאי, אז גמרא שאומר, מה, איזה מין? גמרא מוזרה מאוד. הוא לא הרגיש. נו, ואם התחילו ביום חמישי הוא הרגיש, נאבד לו המלאי, בין שני לחמישי מתמלא לו המלאי.
וביום שני שבאו פתאום, אף יום ביום שני לא לוקחים בשר, פתאום לוקחים? הרי מדום זה לא לחם, לחם אוכלים כל יום. יותר מזה, ביום רגיל אוכלים יותר מאשר ביום צום. פשוט מאוד. ביום רגיל אוכלים שני ארוחות, בבוקר ובערב. בצום אוכלים רק בערב. אז מה זה קנו יותר? אלא מה? בגלל שצם הוא צריך דברים יותר מזינים. מדובר על מוצאי הצום. אז היו קונים דבר שלא רגילים לקנות סתם ביום שני. אז הוא לא יודע שיש פה איזה שינוי. מה זה חנווני קורדי? מה הבעיה שלו? אני לא מבין. לא, אכפת לנו על עצמנו. חזל דואגים לנו שלא יפקיע שערים. אתה יודע איך הוא מפקיע שערים? רש"י אומר במשנה, הוא גם חכם. הוא לא בא לוקח לחם מוכר משלוש לחמש. לא יקנו אצלו. הוא לוקח את הלחם ששקל 500 גרם, עושה אותו 400 גרם, מכשיר אותו באותו מחיר. זה נקרא להפקיע שערים. אותו דבר. מה? אני רוצה לך, זה ערוס, אתה לא ראית חבילות של 200 גרם. תראה, כתוב באותיות גדולות 150 גרם.
מה
אם הוא נראה להגבלים העסקיים? מה? אז זה מה שאומר, עד יום חמישי, עד שהוא מתאושש. מה כתוב פה? יש פה תופעות יום טוב, מופלא מאוד. אבל אולי, אולי אפשר להגיד, אני אומר לכם, מציאה ממש, בדרך מקרה, אין בקריאות, אבל נפגשתי פה ברמב״ם בפירוש המשנייס. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר דבר כזה, מתנצל פה, יש גמרות חדשות עם סידורים חדשים. כתוב ככה, אומר הרמב״ם, קורא לשונו, להפקיע שערים, לייקר שערי המזונות, מפני שאומר דלת העם, לולי הצורך הגדול למטר לא היו מטענים קודם השבת. לולי הצורך הגדול למטר לא היו מטענים קודם השבת. מה מוסיף הרמב״ם שנדמה לי שיכול ליישב את הדברים? אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אם לא יורד גשם בחשוון, מתי מתחיל הבעיות? לא לפני חודש ניסן. למה? חדש אסור מן התורה. הרי מה שאני זורע בחשוון, גם תיאורטית אם בחשוון זה היה גודל, להכניס לפה אתה לא יכול לפני שיקריבו את העומר. לפני תזיין בניסן. אז מתי זה יתחיל להשפיע? ההשפעה תהיה בעוד חצי שנה.
הכל?
ודאי, תספר לי מה לא. העיקר זה התבועה. זה עיקר הבעיה. זה נכון שיקרו גם את המים. אבל בשורה התחתונה, הנידון כלפי החנווני, שהוא מוכר לך את המצרכי יסוד שלך, ההשפעה לא אמורה להיות היום. זה השפורה לעתיד. זה גם משפיע היום, לא אפשר להתכחש. אלא מה? אומר הרמב״ם דבר פשוט. החנווני הזה מבין בדיוק כמוני שהשפעה זה השפעה לטווח. אז הוא מבין, תראה, יום חמישי זה לא יום שאפשר להתעסק בו. יום חמישי זה יום של כביסה, זה יום של תספורת, זה יום של לקנות מוצרים בשווקים, זה ללכת לשוק, זה ללכת לחנווני, זה לא עידן ה-2000, כן? הכל זה תרחה רבה, זה הכל ללכת ברגל, לחזור, זה תרחה מרובה. ביום חמישי אנשים היו עובדים, מי לפנות בוקר עד הרגע האחרון של היום בקושי רב נורא. ממילא גם הוא יודע שרבנה לא יקבעו תענית ליום חמישי. זה לא זמן. נכון שאם גזרו תענית ביום חמישי, כנראה שיש פה הרבה יותר מסתם אי גשמים. זה בצורת אמיתית, זה בצורת כמו שאומרים, זה כנראה כבר אותו אין מים. והמצב נוראי שחייבים תכף ומיד לעשות תענית. ולכן הוא מפקיע שערים. אבל אם הוא יודע שמתחיל לעצום ביום שני, זה סיפור לטווח, השם יעזור, כנראה שהתפילות יצליחו. אין שום סיבה לבוא ולהיקר את השערים. אם תצליח לומר יותר טוב, נשמח. אני רק חושב, זה הכיוון. זה כבר לא קושייה. כי ביום חמישי אחרי זה הוא כבר מתארגן ביום רביעי. כל הבעיה מתחילה שפתאום בולמוס ביום חמישי צום בלי הודעה מראש, זה הבעיה שלנו. שחזל לא קובעים תענית תכף ומיד ליום חמישי. אבל אם התכוננתי ביום שני, אז אני יודע שהשבוע ביום חמישי יש צום, אז ביום רביעי כבר אני עושה את כל הצרכים, זה כן קורה.
ואז הוא יעלה את השערים.
לא, ואז אין לו סיבה.
לא, אין
סיבה לעלות שערים, כי אנחנו לא נקנה אצלו. הרמה הפחד שלנו, הפקעת השער, עכשיו הוא בלחץ. שבוע הבא יסבירו לו. הבעיה זה הרגע. אז לא מעלים מחירים. למה שהוא יעלה מחירים?
מתי הוא יביא? הוא פתח את
המכולת
שלו
ב-6:30? הוא קיבל, לא, הוא גם כן קיבל אימייל. אתמול הוא היה בצילת...
הוא קיבל אימייל.
הוא היה בצילת, זה מה שאני מסביר, לפי הרמב״ם הכל טוב.
הוא בא במאירי ושמע שבית דין החליטו שעושים צום. אז אם הוא שמע את זה במאירי של יום רביעי, אז הוא מבין שקרה איזה צרה גדולה, אין זמן להתעניין. קודם כל מפקים שערים. אם הוא שומע את זה ביום שני, אז מסבירים. כן, יש בעיה, אין קשמים, הגיע ראש חודש כסלו, צריך לקש. עדיין הוא...
ביום שני עלה תוכרים.
אני אומר, כנראה שזה כבר אני יכול להבין מה הלך פה. אז ביום שני לא מעלים מחירים.
ואז הוא מפקיע שרים. אחר כך הוא רואה שבדיוק הפוך עונה. אחר כך הוא רואה שיש תענית. אז הוא אומר, אם יש פה תענית, אז נוריד את המחירים, משום שהדבר הזה, הרעב הזה, הוא לא בגלל הרעב, אלא תכף מיד יש.
כי הרי התענית תשפיע.
כן.
טוב.
כי התענית תשפיע.
תשפיע.
זה מה שרשי
אומר. פיידר, אומר את המשנה. וואי. אנחנו עוברים לתעריף 2. אומר את המשנה. אין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים, כי ראש חודש נקרא מועד, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. כמו כן בחנוכה ופורים, כי גם לפי מי שצובר, שאותה מגילת תענית בטלה, חנוכה ופורים ודאי לא בטלו כידוע תקנת חז"ל, תקנת הנביאים. ואם התחילו ביום, התחילו סדרה של תעניות, וזה נפל על ראש חודש, אין מפסיקים דברי רבן גמליאל. כי אמנם זה נקרא מועד, אבל זה לא נקרא ימי משתה ושמחה כמו בפורים. אמר רבי מאיר, אף על פי שאמרו רבן גמליאל מפסיקים, מודה היה שאין משלימים, נכון שלא מפסיקים, אבל אם כבר צמו, עוצרים מבעוד יום, לא משלימים את הצום בראש חודש. וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת, כידוע אם נופל לנו תשעה באב בערב שבת, אנחנו מפסיקים את הצום לפני כניסת השבת. למה? כי אסור להיכנס לשבת כשהוא מעונה. ולמשל אלה שבערב פסח בחורות שלא סומכים על ה... היתר הזה שנתנו לנו על סיום, סעודה של מצווה, אז הם צמים כל היום, אבל לא נכנסים לחג שהוא תאב. אז רגע, קצת לפני השקיעה, אז אוכלים משהו, יש בהם, בכל אופן, אבל אוכלים אב. אז אותו דבר תשעה באב, שחל להיות ביום שישי, כמו למשל, מתי הפעם האחרונה תשעה באב ביום שישי? אתה לא זוכר.
לא זוכר אף פעם.
גם אני לא. אבל התשובה היא נכון. כי על מה זה מסתמך? יש לנו הרי כללי הלוח. לא עדו ראש ולא בדו פסח. אז ממילא, וכיוון שזה עדבש, אז א' של פסח זה תשעה באב. ממילא אם א' דה פסח לא יצא אף פעם ביום שישי, אז תשעה באב לא. אבל כן יכול להיות שפסח בשבת. ועל תענית בחורות זה באמת שייך ביום שישי. אומרת הגמרא סדר תעניות כיצד מוצאים את התיבה לרחובה שלי, ככה פתחה המשנה. שואלת הגמרא, ואפילו בכמה איתה? גם שתי סדרים של שלוש תעניות הראשונות, גם כן אנחנו מוציאים תיבה, ורמינו שלוש תעניות ראשונות ושניות נכנסים לבית הכנסת, ומתפללים כדרך שמתפללים כל השנה כולה. ובשבע האחרונות, שבע האחרונות מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ונותנים אפר על גבי תיבה לשון הרמב״ם על גבי ספר תורה, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו של עצמו. רבי נתן אומר, אפר מקלה הם מביאים, וכבר הזכרנו אתמול, שרבי נתן אומר, וכך מופיע פה בתוספות דיבור המתחיל ונותנים, שלוקחים אפר איזה, ואותו אפר אבה מעצם אדם. ברוך לא טוב לו עם זה, שהרי הוא האפר אבה לזיכרון העקידה. ובעקידה היה עצמות. ואם אתה חושב שתוספות לא משוכנע, אומר תוספות בט"ז עמוד א', תוספות שלישי, אפר מקלה, פירוש אותו אפר היה מדבר הנשרף מעצמות אדם. כדי לזכור עקדת יצחק, אבל פשטות נצטרך להסביר שהטעם הוא כזה. יצחק מעולם לא נשרף. יש חז"ל שאומרים שהוא מת. יש חז"ל שאומרים שפרחה נשמתו. ולכן הוא נקרא יצחק חי קץ. חי אחר הקץ. הוא כבר מת והוא חזר לחיות. ועל ידי זה השתנה לו המזל, כי הרי הוא לא היה יכול להוליד. יש חז"ל, אבל שהוא נשרף אין חז"ל כזה. אז מה נשרף? העין נשרף. וחז"ל קוראים לזה... שהאפר של יצחק מכונס על גבי מזבח, צרור ועומד על גבי מזבח. איזה אפר? העיל שבא תמורתו. כנראה שתוספות היה צריך לומר אפר מעצם בהמה. לא יודע מי הכניס פה אדם, אבל נראה לי שזה הכיוון. שזה עצם של בהמה. דומיה דעיל. לא טוב לך.
לא.
היום אתה שום דבר לא משכנע אותך.
לא.
למה לא?
האפר של יצחק, האפר של כל ה...
מי אומר את זה?
אני לא יודע איפה זאת אומרת, אז זה כן
אפר שם. יש שם אפר, הבנתי. טוב. כשהייתי בשיעור היסטוריה, אמרו לנו תמיד שבהודו שורפים. אתה אומר שגם אצלנו שרפו. איפה שמעת ששרפו את אברהם?
לא.
פירורים?
לא ששרפו. זאת אומרת, מעצמות.
אתה סיפרת לי שנסעת לקריית ארבע, אני לא מבין. אז המזבח זה נמצא או בקריית ארבע הוא נמצא אברהם? אברהם נמצא בקריית ארבע, יצחק נמצא בקריית ארבע, יעקב נמצא בקריית ארבע. לא ככה. ככה כתוב, קריית ארבע, ארבע זוגות, זה מה שאני יודע. אני מקווה שלא טועים. אנחנו משקיעים שם. בכל אופן, אני לא, אני טועה. אז לא אכפת לך להגיד שזה עצם בהמה. יותר קל להבין מצר אדם, לא? טוב, אז כנראה בכל בית כנסת היה מתנדב אחד, שאת העצמות שלו היו שורפים, היום זה לא קשה. תורמים איברים, תורמים גם לא נורא. אני מניח, זה יותר מתקבל על הדעת. אומרת הגמרא, אני נוגע לענייננו. בכל אופן, הנה אתה רואה שזה היה רק בשבע האחרונות. אמר רב פאפא, קיטנא נמי מתניתין, שמוציאים את התיבה, השבע האחרונות נענה לכן עמי. זה מדבר רק בשבע האחרונות. עוד אומרת המשנה, הוא בראש הנשיא, והדר תני כל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו. איני באמת ככה זה עובד, והתניה. רבי אומר, בגדולה מתחילים מן הגדול, כידוע. כשענייני כיבוד, אז יש כהן, ראשון, גדלו, אחרי זה יש לוי, אחרי זה יש ישראל. אתה רוצה לכבד, אתה מכבד את הגדול שבחבורה. בגדולה הולכים לגדול, אנחנו יודעים. לעומת זה, כשמדובר בדבר של כלכלה או כללה לפי הנוסח אצלנו, אז כללה מתחילים מן הקטן, בגדולה מתחילים מן הגדול שנאמר, כתוב שהקדוש ברוך הוא שולח את משה לומר לאהרון שלא יתאבלו, אפילו שמת לו אסור נורא, שני בנים, אסור לו להתאבל. אך שנאמר, ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר. קודם אהרון, הגדול, אחרי של הבנים. ובכללה מתחילים מן הקטן, דאמר מר, בתחילה נתקלל נחש, ואחר כך נתקללה חווה, ואחר כך נתקלל אדם, ואנחנו לא נתעכב עכשיו. למה לא מביאים פסוק, צריך בשביל זה ברייתא? דאמר מר. אבל התשובה היא צריכה להיות, כי הרי בעיקרון בסדר האירועים, הנחש הסית את האישה, האישה את האדם. אז צריך את הברייתא להוכיח, אבל למה שכתוב פה, זה דבר של כללה. לתת אפר על ראשו זה לא כללה? אומרת הגמרא, החשיבות הלדידהו. זה חשיבות לתת להם אפר. מה החשיבות? דאמר לו, אתן חשיבתים למיבי אלן רחמי, עקו לאלמי. אתם חשובים בעינינו שבכוחכם לבוא ולתת רחמים. אז מוטל עליכם התפקיד לבוא ולהתפלל עלינו. לכן עליכם שמים את האפר בראשונה, וזה מסמל סימן של גדולה. אומרת הגמרא, אמר רב, אני מתנצל פה על הגרסאות, אז אני קורא לפי הנוסח שבפנינו, כי המסר הוא ברור, וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו. לעומת הנשיא ואב בית דין, ששם נותנים על גבי תיבה, נותנים על גבי הנשיא, נותנים על גבי אב בית דין. שואל את הגמרא, נשקלי אינהו, ונינחו ברושיו, למה שהם לא יניחו את האפר בראש של עצמם? מה ישנה דשקיל איניש אחרינה ומה נחלו? למה לוקחים בן אדם אחר, שיניח בשביליהם. אמר רב אבא דמין קיסר, אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים. ורש"י מסביר, אדם שעושה פעולה זה עוגמת נפש יותר גדולה שאחרים שמים עליך אפר. לכן הרי כידוע חתן זכר לחורבן הבית שמים לו אפר על ראשו בחתונה. את האפר הזה לא הוא שם לעצמו, זה גם סדר חופה או חבר בא ומניח אפר על ראשו, כי חתן דומה למלך. אז כל אדם, מה כתוב פה? אז מפני חשיבותם הם מתביישים מאחרים. כשאתה בא לאדם גדול ואתה שם עליו, אתה מבייש אותו יותר. אבל שאר בני אדם, זה לא חשיבי, לא מתבייש בנתינת אחרים. וסגלו, בנתינת אחרים, אין לו שום נפקא מינה, שם עליי, אני שם, אין לו רואה בזה שום עניין. אז לכן לא מקפידים שישימו אחרים עליהם. אמר רב יצחק, איפה, סליחה, ואיך מה אנחנו, איפה מניחים את זה? איפה שמים את האפר על הראש? אמר רב יצחק, במקום תפילין, שנאמר כתוב בנחמת ציון, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. כשיבוא ימי הנחמה, ישימו לנו פאר, פאר זה תפילין, כמו שכתוב ביחזקאל, פארך חבוש עליך, ומסביר שם רש"י, והגמרא בברכות, אילו תפילין, והתרגום אומר, תצפתך, ואיך תפילין, איפה שמים את זה? אז רש"י מזכיר, במקום שמוחו של תינוק רופף, רופף, הכוונה היא במקום צמיחת השיער, אנחנו מדברים בשעת ההולדה. ממשיכה הגמרא ואומרת, סימן לדברים, רחוב תיבה ופקים, אפר, אפר קבורה ומוריה סימן, והגמרא תסביר אחד לאחד. שאלה ראשונה שעומדת בפני הגמרא, למה יוצאים לרחוב? מה צריך להסתובב ברחוב העיר? מה רבה בית כנסת? רב חייא בר אבא אמר, לומר זעקנו בצנעה ולא נעננו, נבזה עצמנו בפרסיה. ריש לקיש אמר, גלינו, יצאנו מבית הכנסת. הלוואי גלותנו מכפרת עלינו. שואלת הגמרא, מהי ביניו? עונה הגמרא, איכא ביניו, דגלו מבית כנישתא לבית כנישתא. עברו מבית כנסת לבית כנסת, שאב, מצד גלות יש פה, פרהסיה אין פה. עוד אומרת הגמרא, ולמה מוצאים את התיבה לרחובה של עיר, אמר רב שמעון בן לוי, לומר, כלי צנוע היה לנו ונתבזה באבוננו. הבנתי, אתה יוצא לעיר, אבל למה אתה לוקח איתך את ארון קודש? התשובה היא, כדי לעוד דבר, עוד כאב. ולמה מתקפים בסכים? מסביר מיד רשי במקום, חוגרות סכין תנינן בירושלמי. שהיו חוגרות סכין ויוצאים לבית הקברות ותוקים בקרנות. ובאי לה מבאי הסכין, למה בית הקברות? למה תקיעת שופר? למה? היה קשה לרשי, איפה במשנה מוזכר סכין? אומר רשי, כי יש כזה ירושלמי. אבל אני רוצה להבין, למה שמים סק? יותר מזה, יש ראשונים שמסבירים, פוק חזי, מהי עמי דבר? לך תסתובב ותראה איך מתנהגים בתעני. והנוהג היה לשים סקים, אז תסביר לי למה. מסבירה הגמרא, אתה יודע למה סקים? התשובה היא, אמר רב חייא בר אבא לומר, הרי אנו חשובים כבהמה. למה? כי סק עשוי משיער עיזים. יש פה איזה מרשה, אבל סק עשוי משיער עיזים. אז לכן הרי אנו כבהמה. מקווה שאף אחד לא מקפיד עליי. פעם הייתי בית כנסת, אמרתי את הגמרא שאומרת ש... אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורו, מישהו קפץ, איך אתה מדבר עליהם? אני חמור? אבל אני רוצה להסביר מה זה בהמה. בהמה זה לפעמים קומפלמנט, מה הפירוש? לבהמה אין השגחה פרטית, יש השגחה כללית. יש לנו בקשה מקדוש ברוך הוא, לפעמים אל תבדוק אותי בהשגחה פרטית, תיתן לי השגחה, אבל אל תבדוק אותי. כי אוי ובוא אם בודקים אותי בסוכית מגדלת. או יש את הביטוי, אדם הוא בהמה, תושיע השם, הזמן לא נותן, אבל יש סיפור מפורסם עם אלכסנדר מוקדון, הוא מלך קציו, מדרש מאוד מפורסם. אז שם הוא אמר, אדם הוא בהמה, לא יורדים לכם קשמים בזכות בני אדם, בזכות הבהמות. מבקשים הקדוש ברוך הוא, תראה, גם הבהמות לא עושות שום דבר, אבל אתה נותן להם. אז תן לנו לפחות כמו בהמה, תרחם עלינו. ממשיכה הגמרא ואומרת, בסדר. ולמה נותנים אפר מקלה על גבי תיבה או ספר תורה כפי לשון הרמב״ם? אמר רבי יהודה בן פרתי, כלומר, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא רמז לשכינה ששותפה בצרה שלנו. ריש לקיש אמר, בכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא בצרתם של ישראל גם הוא צר לו. אמר רב זירא מריש, בתחילה, כי אבי חזינו לרבנן דיי ואפר מקלה על גבי תיבה, מזדעזע לי כל הגוף, לא עמדתי בזה. ולמה נותנים אפר בראש כל אחד ואחד? פליגי ברב לוי בר חמא ורב חנין, אחד אמר, הרי אנו חשובים לפניך כאפר, שום דבר, בטלים ומבוטלים. ואחד אמר, כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק, זה הסיבה של העצמות. שואלת הגמרא, מהי ביניו? עונה הגמרא, איכא ביניו, אפר סתם. אם זה ביטוי להתבטלות, אז אפר, אפר, זה היינו הך. אם זה ביטוי שאנחנו חשובים כמתים, מה הקשר בין אדמה למת? אז לכן זה לא ראיה. ירושלמי אומר, שכשמדברים על אפר, זה נידון למי מדמים אותנו, לאברהם או ליצחק. על אברהם נאמר, ואנוכי אפר ואפר. אז יכול להיות גם אפר וגם אפר. ביצחק זה אפרו מונח, אז זה דווקא אפר. למה יוצאים לבית הקברות? פליגי ברב לוי בר חמא ורב חנין, אחד אמר, הרי אנו חשובים לפניך כמתים. ואחד אמר, כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. יש נידון שלם, כשבאים לבית הקברות, איך מבקשים? האם אני אומר שהצדיק יהיה מליץ יושר? דהיינו, אנחנו לא עובדי עבודה זרה, אני מקווה שכל אחד ברור לו, שאנחנו לא מתפללים למת. אוי ואבוי מי שהולך וחושב שהוא מתפלל לצדיק. יש לנו הקודש בוכה, אנחנו לא צריכים לתפחים. אבל אנחנו צריכים שהצדיק ימליץ עלינו. זה פשוט, או שהכוונה היא ועוד נוכיח, לא מדברים בכלל עם הצדיק. מספרים לצדיק את הצרות, כדי שהוא מיוזמתו יבוא ויעורר רחמים. אבל אני לא מבקש ממנו שתהיה שליח. יש בכלל, אנחנו נראה זה יותר מזה. הצדיק פה רק בזכות ישני אפר. אבל הדיבור זה כלפי ישמעיה, לא כלפי הקבר. לא מדברים עם מתים. זה חשוב, אבל זה לא קורה גם עכשיו. שואלת על מהי ביניו? לא כתוב, זה אמרתי, זה הירושלמי. זה רש"י אומר שהכל זה ציטוט מהירושלמי. וכך היה מנהג, אבל לא זאת נוכיח. אומרת הגמרא, אתה יודע מה היא ביניו? איקה ביניו, קברי עקום. אין לו בית קברות יהודי, מותר ללכת לבית קברות של גוי? אם זה הרי אנו חשובים כמתים, אז לך לגוי. אם זה לעורר רחמים, הגוי לא יעורר עליך רחמים. אומר תוספות, יוצאים לבית הקברות, מכאן נוהגים בכל מקום ללך לבית הקברות בתשעה באב. שערי תשעה באב, ותני ציבור. ביררתי היום, מישהו מכיר את המנהג הזה. היו לי יחידים שאמרו לי שחושב שאבא שלו היה עושה את זה. אני חושב שמה שלא עושים את זה, אולי בגלל שחם מאוד. אולי זה הסיבה שלא יוצאים לבית הקברות במדינותינו. לא. עזוב, עזוב. לא מועד, לא מועד בכיוון הזה.
מה אפשר לצומות בשרה
בטבת? היינו אח. היינו אח. אז אני אגיד לך, כתוב ככה בהלכה. או, כן זוכר שהיו הולכים. הוא אומר, טוב, טוב שיש מי שזוכר. אז כתוב ככה, הלכות אישה באב. תפוף נונטק, למה זה לא פה? פה זה הולך, סליחה, זה טעות של המדפיס. תפקוף נונטק, סעיף יוד. הגה, והולכים על הקברות מיד שהולכים מבית הכנסת, ואם ערה מת בתשעה באב, אין אומרים צידוק הדין. אומר המשנה ברורה, על הקברות של ישראל כדי שיבקשו עלינו רחמים. ואם אין של ישראל הולכים אפילו על קברי אקום, לומר שאנו חשובים כמתים, זה מה שהיו עושים אחרי הקינות. במקום מקלחת הולכים לבית הקברות. וכל זה היינו להילך לבית הקברות ברחוק ד' אמות. אבל לא על הקברות ממש, אפילו קברי ישראל, כי יש לחות שידבקו בו החיצוינים. כתב בשלה, עוד מעט נסביר, שנכון שלכת בכנסת זה נוגע לתשעה באב. אז אמר בקיצור, כתוב, ואם הבאר היטב מביא, ואם אין קברי ישראל הולכים על קברי עמים אחרים, ואין ללך על קברי עובדי כוכבים, אם אין שם אלילים, אם אין שם שתי בערב, אז ודאי שלא הולכים שם. וכתב בכתבי האריזל, דאין ללך על הקברות, אלא לצורך הלוויית המת. הארי אחז שלא באים סתם לבית הקברות. יש הלוויית המת, אז יש מצווה, הולכים. אבל בית הקברות זה לא מקום לבילוי. ובפרט, אם לא תיקן אבון קרי, כי מדבקים בו החיצוינים. זה העניין שלא משתתחים על הקבר. קברות צדיקים אני לא מדבר. צדיקים הרי שיטה שאינם מתמים, צדיקים במותם קוראים חיים, יש כהנים שעולים על קברי צדיקים, הוא לא מבין בזה.
מה מתכוון
שלך? למקווה קודם? לא. לתקן, לא יודע, זה צריך לברר בתיקון הגודל. בכל אופן, אבל יש מושג כזה שהחיצוינים מתדבקים בו. אז לא להשתתח, לא להיות בתוך הדלת אמות של הקבר. אבל לבוא לבית הקברות באים. אגב, זה הלכה שכתובה, לא רק פה. זה מופיע גם אחרי זה בהלכות ראש השנה, אז מופיע בתף קוף פי א', כן? נוהגים לטבול בערב השנה משום קרי, ויש מקומות נוהגים ללך על הקברות, ולעבוד שם בתחנונים. אז זה מביא המשנה ברורה, זה בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, והתפילה נתקבלה שם יותר, אך אל יפים מגמתו נגד המתים, שלא יתפלל אל המת, המת זה היסטוריה, אך יבקש מהשם יתברך, שייתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני אפר. יש עוד עניין, ויקיף הקברות וייתן צדקה קודם שיאמר התחנות, ואין ללך על קבר אחד בית פעמים ביום אחד. זה עוד עניין בפני עצמו. אני מתנצל, אנחנו מוכרחים ארבע דק. אומרת הגמרא, כידוע בשיר עצמו, מהי הר המוריה, למה 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 וכולי, בלי גיבה רב לוי בר חמה ורב חנינה. אחד אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל, תורה, ואחד אמר הר שיצא ממנו מורה לעובדי כוכבים, ורש"י מביא שני פורשים, אם זה הר סיני או הר המוריה, אם זה ירושלים, מקום ההוראה. הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושים, תנו רבנן, אם יהיה זקן אומר זקן, ואם לאו אומר חכם, ואם לאו אומר אדם של צורה, וגם מאיר עתיק, מה זה נקרא אדם של צורה? רש"י אומר פה, בעל קומה, אדם גבוה. אדם גבוה זה משפיע. יש רש"י פה על הריף, שרש"י אומר בעל צורה, זה אדם יפה תואר. למה? ופניו מעוררות יראה. אז זה משפיע על הבן אדם. המאירי אומר, אדם מפורסם בצדקתו. מעניין מאוד, המהרש"א אומר, יש שני סוגים. יש זקן חכם. דהיינו זקן וזקן בתורה. יש חכם בחוכמה חיצונית. אם אין זקן, כך חכם שמכיר חוכמה חיצונית. אבל אדם בעל תבונה, הוא יודע לעורר את הלבבות. שואלת הגמרא, אתו זקן דקאמרי, אף על גב דלאף חכם? ומה חשבת, לוקחים זקן שוטה? אמר הבעיה אחי כאמר, אם יש זקן והוא חכם, אומר זקן והוא חכם. ואם לא, אומר חכם. ואם לא, אומר אדם של צורה. מה הוא אומר? אחינו. לא פק ותענית גורמים. אלא התשובה הוא מעשים טובים וגורמים שכן מצינו באנשים נביאים, שלא נאמר בעבר אלוקים את שקם ואת עניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. למד שמה כתוב בנינווה, והתכסו שקים האדם והבהמה. מה יהווה אבידי? מה? הבין, בן אדם מתכסה בשק, מה זה בהמה בשק? אומרת הגמרא, אסרי הבהמות לחוד ותבלדות לחוד, העמידו זה כנגד זה. יש מדרש שאומר ששמו באמת שק במקום היניקה. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין לנו מרחמים האלה, כתוב בתהילים קמ"ה ורחמיו על כל מעשיו. אז אנחנו לומדים ממך. ויקראו אל האלוקים בחוזקה. מבינה הגמרא שהם טענו טענה טובה, מה זה בחוזקה? מה יאמור? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב. יש אדם שמקבל אלבון, יש אדם שלא. יש צדיק וירשע, מי נתחם מפני מי? ודאי שהצדיק עדיף על הרשע. אז אתה צדיק, תרחם עלינו. וישובו איש מדרכו הרע ומן החמס אשר בכפיהם. מה עם מן החמס אשר בכפיהם? אמר שמואל, אפילו גזל מריש, מריש זה הקורה המרכזית בבניין, ובנאו בבירה, מקעקע כל הבירה, פרק הבית כולו, ומחזיר מריש לבעליו. אמר עבד הברה, ואדם שיש לו עבירה, דהיינו רשי מביא גזל, יש כל עבירה, הוא מתוודה ואינו חוזר בה, משאיר את הגזלה בבית, אבל עושה תשובה. למה הוא דומה? לאדם שתופס שרץ בידו, שאפילו תובל בכל בימות שבעולם, לא עלתה לו תבילה. זרקו מידו, כיוון שטבל ב-40 סיעה, מיד הייתה לו תבילה. שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם, ואומר, ניסה לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים, זה נקרא מודה ועוזב. נסיים בזה, עמדו בתפילה, מורידים לפני התפילה זקן. תנו רבנן, עמדו בתפילה, אף על פי שיש שם זקן וחכם, אין מורידים לפני התיבה, אלא האדם הרגיל. צריך שהתפילה תהיה שגורה בפיו. שאם חס ושלום הוא עושה טעות, אז זה יכול לקלקל את כל התשובה. רב יהודה אומר, מטופל, יש לו מטופל בלילים ואין לו פרנסה. ויש לו יגיעה בשדה. זה לא אדם שאין לו פרנסה באלקטרוניקה. כי באלקטרוניקה הוא מעורר רחמים, אבל לא מספיק. אדם שיש לו גידולים בשדה, והוא זקוק לגשם, אז הוא הרבה יותר זועק. וביתו ריקם. הגמרא אחרי זה תשאל, אין לו וריקם, אין לו. הוא פרקון היה, הגמרא תסביר. ושפל ברך, ענב, הוא מרוצה לעם, דהיינו נוח לבריאות. אז ממילא יותר סומכים על תהילתו. יש לו נעימה וקולו ערב, כדי שרש"י אומר, כדי שיהיה קלה שמושך הלב, פסומי קלה. הוא בקי לקרות בתורה ובנביאים כתובים, ולשלוט במדרש ובהלכות ובגדות. הוא בקי בכל הברכות כולם, ואיבו ברבן עיניי וברב יצחק ברבה משום מתאים, ואז אומרת הגמרא, היינו מטופל ואין לו, היינו ביתו ריקם. אמר רב חיזה, זהו שביתו ריקם מן העבירה. אתה יודע מה זה ביתו ריקם? שאין לו עבירות בידו, זה נקרא ביתו ריקם. ברמב"ם כתוב שהוא ואנשי ביתו אין עבירות בידם, וכמו שדיברנו על רש"י במשנה.